טוב, שלום לכולם, אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף אחרי מה שנקרא הפסקה אינטימית קצת בשבוע שעבר, מפגש קטן, קצר. אנחנו בפרשת משפטים, בסדרת סוד התולדות, והיום יש לנו לימוד מאוד מאוד מעניין, שאני חושב שזו סוגיה שבדרך כלל לומדים אותה, ו... לא מכירים את הזווית שאנחנו הולכים לפגוש. זה לא בגלל שהיא לא לגמרי מוכרת, אבל אני חושב שמניטו נוגע פה במשהו מרתק ביותר, ממש, ותכף אנחנו נצלול לזה. בואו, קודם כל, נשאל שאלה מאוד פשוטה. אחת השאלות המפורסמות שיש בפרשת יתרו משפטים, מה הסדר של המאורעות? זאת אומרת, יש לנו בסוף פרשת משפטים איזה מאורע של ברית שמשה רבנו קוראת עם עם ישראל, היא מכונה במקומות שונים ברית ההגנות. משה רבנו, יש שם בכורות שמגיעים ושוחטים קורבנות, וחצי שמים על המזבח וחצי שמים בהגנות, שזה כלים כאלה, ויש שם איזה ברית שנחרטת עם עם ישראל. השאלה היא, מה הקשר בין המאורע הזה למאורע שיש בתחילת פרשת יתרו? האם מדובר במאורע אחר? האם מדובר באירוע זהה? מה הסיפור הזה? אז אני רק רוצה להתחיל קודם כל, בעיון קצר, בסדר? עיון קצר בפשוטי המקראות, לפני שאנחנו צוללים לדברים של מניטו. בואו ננסה להבין קצת מה הולך פה. כי אני חושב שמרוב הרצף של הקריאה לא תמיד שמים לב מה הולך. אז ככה, בסוף פרשת משפטים, פרק כף דלת, למי שיש חומש, פתחו בבקשה פרק כף דלת, פסוקים זין ח'. אומרת התורה, ויקח, בואו תסתכלו קודם כל מהתחלת החלק הזה, מתחילת פרק כף דלת, ואל משה אמר, עלה אל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני, נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים לאדוני פרים. וכך משה חצי הדם ויסם בהגנות, וחצי הדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. טוב, מה זה? מתי זה היה? זה אירוע אחר? מתי התרחש המאורע הזה? טוב, אז פה נחלקו גדולי המפרשים, רש"י ורמב"ן, כל אחד לשיטתו. רש"י הרבה פעמים מסביר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כלומר, לפעמים יש פרשייה שמסופרת בשלב מאוחר, אבל היא הייתה כבר לפני כן. והרמב"ן עקבי בשיטתו ואומר שמה שמספר את התורה זה לפי הרצף הכרונולוגי. בואו נסתכל לרגע בפרשנות. תכף נעיין בדברים. אוקיי. רש"י בפירוש לתחילת הסיפור הזה שסיפרנו עכשיו בפסוק א', למי שיש את הפסוקים, בוא נסתכל מה רש"י כותב. יפה, בוא נראה. ואל משה אמר, כתוב כאן, מה הקושיה? לא נאמר פה ויומר אל משה, אלא ואל משה אמר, משמע שכבר אמר לו לפני זה. מה זה בא ללמד? פרשה זו, כלומר פסוקים א' עד י' א', נאמרה קודם עשרת הדיברות, ובדלת בסיבה נאמרה לו א', בסדר? רש"י. עכשיו, אני מקריא לכם לרגע את הדברים שמופיעים במעדורת לפשוטו, פשוטו של רש"י, בסדר? רש"י כפשוטו, פשוטו של רש"י כפשוטו. יש כאן הערה, ובהערה כתוב ככה, שימו לב. מן המבואר בפרשת יתרו, כלומר בפרק י"ט, פסוקים ג' עד ט"ו, עולה ששלוש פעמים עלה משה להר סיני לפני מתן תורה. בבית בסיוון עלה אל ההר וציווהו הקדוש ברוך הוא לומר לישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובאותו היום לעת ערב ירד ואמרם לישראל. באיזה תאריך זה? בית בסיוון. והם השיבו לו כל אשר דיבר השם, נעשה, נעשה. למחרת, בג' בסיוון, שוב עלה משה, ומסר לקדוש ברוך הוא את דברי ישראל, וציווה לו הקדוש ברוך הוא את מצוות ההגבלה. ובערב, ירד ואמר את מצוות ההגבלה לישראל. כל זה באיזה תאריך? ג'. בדלת מסיוון שוב עלה משה והשיב לקדוש ברוך הוא, שם קיבל את מצוות ההגבלה ואמר לו הקדוש ברוך הוא לצוות את ישראל על מצוות הפרישה, ובערב ירד להפריש את העם. ושוב לא עלה עד יום מתן תורה. למחרת, איזה תאריך אנחנו? ה' בסיוון. ה' בסיוון בנה משה מזבח וקרת את הברית ככל האמור בפרשה הזאת, כלומר בסוף משפטים, והעלייה האמורה כאן היא העלייה האחרונה שהייתה בדלת בסיוון, שבאותו יום ירד ואמר לישראל את מצוות הפרישה, כמו שנאמר בפסוק ג' פה. בסדר? יופי. זה המהלך של רשי. כלומר, לפי רשי, מה שכתוב בסוף פרשת משפטים, מתי זה היה? בתחילת פרשת יתרו. יופי. מה הרמב"ן אומר? הרמב"ן בפירוש לפסוק א', עכשיו אני אקריא לכם קצת מלשונו של הרמב"ן. בסדר? מה? במהדורת רש"י כפשוטו הם מביאים הרבה פעמים כדי להסביר פשוטו של מקרא את המפרשים שמסבירים על פי פשוטו של מקרא. בסדר? אז זה לא המהדורה של רק רש"י כפשוטו, אלא פשוטו של מקרא. יופי. עכשיו ככה, אומר הרמב"ן, בביאור, סליחה, מיד אחר מתן תורה, בו ביום, אמר השם אל משה, זה מה שמופיע בפרק כף, פסוקים י"ט עד כף, בפרשת יתרו. כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ופתח השם באזהרה נוספת על איסור עבודה זרה, המוזכר כבר בעשרת הדיברות באומרו, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, והוסיף וציווה לו דברים בפרטי מצוות בניין המזבח להשם, כאמור בסוף הפרשה הקודמת פרשת יתרו. ואז באותו היום המשיך השם גם לצוותו את כל האמור בפרשת ואלה המשפטים, המסיימת באזהרה שנית על העבודה זרה שימצאו בארץ, אשר עליהם להשמיד אותן ואת עובדיהן, וזה מה שמופיע בפרק כף ג' פסוקים למד ב' למד ג', ועתה כשנשלמו הדברים אמר לו השם, מה זה עתה? סוף פרשת משפטים. אמר לו השם, אחר שתצווה לישראל את כל אשר אמרתי לך וגם תכרות עמהם ברית על קיומם, עלה אל השם אתה ואהרון. ובהמשך בפסוק ג' מספר הכתוב כי אכן קיים משה את מצוותו שמסר לעם את כל דברי השם. עוד מציין שם הכתוב שישראל קיבלו את הדברים בשמחה וברצון ואמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. כלומר מאמינים אנו בדבריך שאתה אומרם בשם השם. כפי שכבר הבטיחו לו מראש, כאמור בספר דברים, שאמרו לו כרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. וכיוון, ממשיך הרמב"ן, כיוון שהסכימו ישראל לקבל עליהם את המצוות הללו, כתבה משה מיד באותו היום על הספר, וזה מה שכתוב בפסוק ד', מתחילה דברי השם, לאחר מתן תורה. כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. פרק כף, פסוק י"ט. וכל פרשת המשפטים כולה עד כי יהיה לך למוקש, כל זה ביום מתן תורה בשישי בסיוון. למחרת, אומר הרמב"ן, השכים משה לכרות להם ברית על הכל, ובתחילה בנה מזבח, והקריבו עליו זבחי שלמים להשם, וחילק משה את דם הזבחים, שחציו זרק על המזבח, וחציו הכין בכלים כדי לזרוק על העם במעשה כריתת הברית. לאחר מכן לקח את הספר שכתב מאתמול, וקרא באוזני העם את כל הכתוב בו, פסוקים ו' וז'. כאשר ענו העם בפסוק ז', כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, כלומר לא רק את הדברים הללו אשר כבר ציווית נעשה ונקיים, אלא גם את כל המצוות שאנו עתידים לשמוע ממך, נשמע אותם ונקיימם. אז זרק על העם את חצי אדם, שזה אומר שהם קורטים ברית, זאת אומרת יש פה מימד הדדי יותר, ואחרי שסיים את מעשיו עמהם, בא לקיים את דבר השם שאמר לו, עלה אל השם אתה ואהרון, וזהו שנאמר בפסוק ת' ויעל משה ואהרון ונדב ואביהו, וגם קיים את אשר נצטווה, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו, כמו שנאמר בסוף הפרשה, ויבוא משה בתוך הענן רק הוא לבדו. מה לומדים מזה, בכל אופן? הייתה, לפי האמור, הייתה קריטת הברית למחורת מתן תורה, בשביעי בסיוון. כלומר, מתי היה כל הסיפור של הברית של ההגנות? בשביעי בסיוון. ובאותו היום הייתה גם העלייה אל ההר, ששם שעה במשך 40 יום. וזהו שנאמר בסוף הפרשה, פסוקים ט' ז' י' ח', ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. כל זה דברי הרמב"ן. כלומר, רש"י מסביר, בואו נחזור על, על היסוד עצמו. לפי רש"י, כל האירוע הזה קרה לפני עשרת הדיברות. ביום ד' בסיוון, בדיוק, ביום ד' בסיוון סיפר משה לעם את דברי השם, והעם הגיב, כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. ולמחרת ביום ה' נחרטה הברית, ואז הוסיפו עם וקראו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. בסדר? יופי. כל מה שרש"י מבסס את דבריו, זה על פי דברי רבי יוסי, בגמרא במסכת שבת, בדף פי ח', עמוד א'. הרמב"ן, כמו שראינו, התפלה. לפי זה, אומר הרמב"ן, אין הפרשיות באות כסדרן, ולא כמשמען כלל. זאת אומרת, הרמב"ן לא מוכן לקבל אם אין צורך מיוחד להסביר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. הוא אומר, צריך להסביר את הדברים לפי הרצף. יפה. אז מה הוא אומר? רגע. לכן הרמב"ן מסכים עם האבן עזרא, בסדר? האבן עזרא בפירוש לפסוק ג' שהפרשיות הם לפי הסדר, והברית שמופיעה בסוף פרשת משפטים היא על המצוות שמאנוכי, כולל אלה שנאמרו בפרשת משפטים, וככה גם הרשב"ם מסביר. זאת אומרת, יש לנו את רש"י שמסביר שזה היה לפני עשרת הדיברות, ויש לנו את הרמב"ן, אבן עזרא, והרשב"ם שמסבירים פה שזה על הסדר. בסדר? מה יוצא לפי הרמב"ן? שלא היה כינוס אחד לעם ישראל, אלא שני כינוסים. טוב, למה היה חשוב לי להסביר את כל הדברים האלה? ואנחנו עוד נראה כאן עוד איזה אלמנט מאוד מעניין. כי הרב אשכנזי עכשיו לוקח את הפרשנות של הרב, הוא קורא להם רבותינו הספרדים, ושזה הרמב"ן, בעיקר והאבן עזרא. בסדר? אפשר להגיד שזה דרך הפשט. הפשט זה שאתה קורא את הסיפור מה היה קודם ומה אחר כך. והדרש זה להסביר שמה שהיה אחר כך היה בעצם כבר בהתחלה. מה? רש"י צריך, אנחנו צריכים פעם לפתוח את כל הסיפור של רש"י כפרשן, אבל באופן כללי אני יכול להגיד, אני אגיד את זה בשם הרב קופרמן, שאמר רש"י בא ללמד את רש"י. זאת אומרת, לרש"י יש יסודות שהוא רוצה ללמד, והוא בוחר את המדרשים שמתאימים ליסודות שהוא רוצה ללמד. לכן, זה נכון שמקובל להגיד שרש"י הוא פשטן, אבל לא פשטן כמו שנהוג להסביר. פשטן, כוונה, הוא בוחר את הפירושים שמסבירים בצורה הכי פשוטה את מהלך המאורעות. טוב, בסדר. צריך לדבר על זה פעם בהזדמנות. בכל אופן, ההקדמה הזאת תעזור לנו להבין את המהלך שהרב אשכנזי מוביל אותנו בו הפעם. והרב אשכנזי בעצם רוצה להסביר שיש, כמו שאנחנו רואים, כמה מעמדים שעם ישראל אומר נעשה. יש פעם שהוא אומר נעשה, ויש פעם שהוא אומר נעשה ונשמע. ובשונה מהדרך הרגילה שמסבירים, הרב אשכנזי בוחר בעצם בדרך אחרת, קצת, דרך שונה. מה? כן, כן, לא תמיד, תמיד, אבל דווקא, אתם יודעים, זה מפתיע אותי, בפירוש הספציפי הזה שאנחנו הולכים ללמוד, מניטו בדרך כלל בוחר בדרך הדרש. כל מיני סוגים של דרש. דווקא כאן הוא נצמד לפרשנים הפשטנים. זה מאוד מעניין. הוא רוצה אבל ללמד על ידי זה איזה רעיון. בוא נראה. הוא פותח בהתחלה במקור מפרשת משפטים. ואתנה ויקח ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רזה? שמלאכי השרת משתמשים בו. תכתיב, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. כלומר, מה לומדים מהפסוק הזה בתהילים? שהמלאכים, מה שמאפיין אותם, זה שקודם הם עושים, ורק אחר כך הם שומעים. גיבורי כוח עושי דברו, ורק אחר כך לשמוע בכל דברו. ברישה עושי, והדר לשמוע. ככה הגמרא מסבירה. תחילה עושי, אחר כך לשמוע. אומר הרב אשכנזי, סוגיה תלמודית זו מוזכרת פעמים רבות. על פיה יש לעם ישראל זכות מיוחדת, משום שהוא מוכן לקיים את התורה עוד לפני ששמע, והבין איך מקיימים אותה. אין ספק שיש כאן יסוד חינוכי עתיק, שגם כיום הוא מעשי מאוד. אל לו לאדם לדחות את עשיית הטוב עד שישלים את לימוד כל החוכמות והידיעות הנוגעות לכך. אחרת חייו יגיעו לקיצם בטרם יחל את עשייתו. חכמנו הרבו להביא דוגמאות לגישה חסרת היגיון זו. הייתכן שאדם יסכים להכניס מזון לפיו רק לאחר שילמד כיצד פועלת מערכת העיכול? אז הרב אשכנזי מסביר פה יסוד מאוד פשוט, יסוד פשוט. לא מסביר את הנעשה ונשמע במובן הרוחני שאנחנו נוהגים בדרך כלל להסביר. כלומר, מה זה גיבורי כוח עושי דברו? שעם ישראל בזה שהם הקדימו נעשה לנשמע, הם ביטאו יסוד מלאכי. כלומר, שהם גילו שהם שייכים לתורה. הרב אשכנזי אומר יסוד יותר פשוט. הוא אומר, קודם כל נעשה ונשמע נובע מתוך ההיגיון שבן אדם צריך להקשיב לרופא למה שהוא אומר לו, גם אם הוא לא מבין את הרצפט, גם אם הוא לא מבין איך התרופה עובדת. למה? כי אם בן אדם לא יקשיב למה שאומרים לו, בסוף הוא לא יחיה. הוא יישאר עם החוכמות שלו, ולחיות הוא לא יחיה. זאת אומרת, האדם צריך קודם כל בחיים לאמץ את דוקטרינת אני עושה. ואחר כך אנחנו צריכים ללמוד גם את העומק שבדבר. אבל בעיקרון, קודם כל אנחנו עושים. למה? כי בלי עשייה, בסוף הבן אדם, כמו שהרב אשכנזי אומר פה, הוא לא יאכל גם. זה לא נורא. אגב, זה מאוד מזכיר את הכיוון הכללי של ספר הכוזרי. נכון? רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, זה לא משנה אם אתה מבין את טעמי המצוות או לא מבין את טעמי המצוות. יש כוונה רצויה ויש מעשה רצוי. ואם הבן אדם לא עושה את המעשה הרצוי, זה לא משנה שהוא יש לו הרבה פלפולים ומחשבות ורעיונות וסברות, זה לא משנה. מה שקובע בסופו של דבר זה המעשה הרצוי. ואם אתה אוכל, גם אם לא הבנת איך האוכל התעכל, זה פועל את הפעולה שלו. נותן לך אנרגיה, נותן לך ויטמינים, נותן לך כל מה שאתה צריך. זה הדבר הפשוט ביותר. זה היסוד הראשון. עכשיו הוא מתעמק פנימה ומסביר כך. אך האמת היא שפירוש זה שישראל הקדימו נעשה לנשמע הוא דרש. כלומר, גילוי הערה של חוכמה תמונה בלשון הפסוק. לעומת זאת, הכלי יקר, בסדר? הכלי יקר, רבי אפרים מילונטיץ' שחי לפני כ-500 שנה, בערך בתקופתו של המהר"ל מפראג, אומר יסוד מאוד מעניין, שאחרי שראינו את הדברים של רשי ואת הרמב"ן, יהיה יותר קל להבין למה הוא מתכוון. אז ברשותכם, אני פותח לרגע את הדברים של הכלי יקר. זה ממש קצר, זה ממש כמה שורות, וזה מאוד מעניין שהרב אשכנזי לוקח את היסודות שלו ומעמיק בהם. ככה, אומר הכלי יקר בסוף פרשת משפטים. ועבדת כל אשר דיבר השם נעשה. זה הדיבור הראשון של הכלי יקר בפרק כ"ד. אומר הכלי יקר ככה, לא אמרו לאלתר נעשה ונשמע. עם ישראל לא אמר מיד נעשה ונשמע. כן, הם בהתחלה אמרו נעשה. ייתכן לפרש, ככה אומר הכלי יקר, לדעת חכמי ספרד, מי זה חכמי ספרד? אמרנו, רמב"ן ואיבן עזרא, איבן עזרא והרמב"ן. כלומר, שפרשו שכל פרשה זו הייתה אחר קבלת עשרת הדיברות. רש"י הסביר שכל הפרשה זו הייתה לפני. אז איבן עזרא והרמב"ן אומרים שזה היה אחרי. אז אומר הכלי יקר, ייתכן לפרש לדעת חכמי ספרד, שפרשו שכל פרשה זו הייתה אחר קבלת עשרת הדיברות. אם כן, בדין אמרו בתחילה נעשה. זאת אומרת, הכלי יקר אומר, זה הגיוני שהם יגידו בהתחלה רק נעשה, כי חשבו שלא יצווה להם השם יותר מן עשרת הדיברות האלו. הם חשבו שזה מה שהוא ציווה אותם, אמרו אוקיי, סבבה, זה עשרת הדיברות, כל אשר דיברת נעשה. אמנם אחר כך כאשר ראו שמשה לקח חצי הדם ויסם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח, אז עלה במחשבתם, התחילו לחשוב, רגע, חצי השני לאיכה ניתן? מה עם החצי שבהגנות? ודאי הכוונה שעכשיו לא ניתן לנו, כי אם חצי התורה והמצוות, ועוד יוסיף לנו מצוות כהנה וכהנה. כלומר, עם ישראל הסיק מזה שהוא חילק את אדם חצי למזבח וחצי לכלים, שכנראה אנחנו הולכים לקבל עוד. ובאותו זמן יזרוק על המזבח חצי השני. על כן אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ו... נשמע. זאת אומרת, מתי... תראו איזה הסבר מפליא, אומר פה הכלי יקר. כלי יקר מסביר, מתי עם ישראל אומר נעשה ונשמע? אחרי ברית ההגנות, כי הם אומרים, יש פה חצי שעדיין לא קיבלנו. אז מתי נקבל אותו? כנראה בהמשך. אז הם אמרו, נעשה וגם נשמע את מה שתביא לנו אחר כך. ומשה הבין מחשבתם. משה הבין. ואמר, אתם טועים. לא, לא. כי חילוק הדם הוא כדי לזרוק חצי השני על העם. זאת אומרת, אני לא הולך לזרוק פעמיים על המזבח, אלא חצי זה בשבילכם. לומר, שעל ידי קבלת התורה, יהיו לאחדים באהבה וחיבה עם השם יתברך. אומר, אתה יודע, אנחנו יודעים למה חילקתי חצי למזבח וחצי לא שמתי עדיין? חצי זה אמור להיות בשבילכם. אבל אני חושב שיש פה דבר יסוד מדהים של הכלי יקר, תכף תראו. וגם לפירוש רשי שפרש שפרשה זו הייתה קודם עשרת הדיברות, נוכל לומר שבפעם הראשון שמעו שבע מצוות בני נוח, שבת ודינים וכיבוד אב ואם, ופרה אדומה, כמו שפרש רשי ודרך שנדבר. טוב, אני לא נכנס לפירוש הנוסף של הכלי יקר. הכלי יקר בעצם אומר רעיון כזה. אומר, והרב אשכנזי בעצם הולך להתבסס על דברים של הכלי יקר. הוא מסביר שעם ישראל בעצם אמר, הביע הזדהות בשני שלבים. בשלב הראשון הם אמרו נעשה, כי הם חשבו שכל מה שהוא נתן להם זהו, סטו, אין יותר, גמרנו, נעשה. ואז כשהם ראו שחצי הוא שם על המזבח וחצי הוא לא, הם אמרו אוקיי, הוא הולך להביא לנו משהו בהמשך, יש המשך יבוא. ואז הם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ומשה רבנו אמר להם, לא, לא, זה בשבילכם. זה להביע את האהבה אליכם, כלומר, במילים אחרות, אפשר להגיד דבר מאוד מאוד עמוק. יש פה קשר מאוד עמוק בין הפשט לבין הדרש. כי הדרש מה אומר? ישראל שהקדימו נעשה לנשמע הם היו דומים למלאכים, נכון? ולפי ההסבר פה, מה זה הנעשה ונשמע? שהם אמרו נשמע גם על הדברים שבעתיד, שלא קיבלנו עדיין. ומשה רבנו אמר, לא, לא, אני חילקתי את הכלים רק להביע כמה אני אוהב אתכם. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אבל מה יצא? יצא שהאהבה של השם לעם ישראל, למה? כי יש ביניהם התאמה, יש ברית. שמה שהוא מצווה, הם רוצים לעשות גם את ההמשך. עד כאן דברי הכלי יקר. בואו נחזור לדברים של הרב אשכנזי. אני חוזר עוד פעם לפסקה. האמת היא שפירוש זה שישראל הקדימו נעשה לנשמע הוא דרש. כלומר, גילוי הערה של חוכמה התמונה בלשון הפסוק. לעומת זאת, הכלי יקר, בהסתמך על מסורת חכמי ספרד, מעיר, שלפני העשייה, יש לשמוע מה שצריך לעשות. ולכן יש לכאורה סוג של סתירה לוגית בפסוק כפשוטו. כי פעם כתוב נעשה, פעם כתוב נעשה ונשמע. יש אפוא לאמץ את קריאת הפסוק של מסורת זו המפרשת אותו כך. כל מה שהשם כבר אמר, נעשה. והיה ונשמע מצוות נוספות, גם אותה נעשה. בסדר? יש, הרב אשכנזי פה הסביר את הכלי הקר בצורה מיוחדת קצת, אבל הרעיון הוא רעיון שדומה מאוד לדברים של הכלי הקר. כל אשר דיבר השם נעשה, ומה שיהיה עוד גם נשמע. תסתכלו בהערה 4, ועל כך היה הרב אשכנזי אומר שמדובר בשרשרת אינסופית. שמענו ונעשה. ונשמע ונעשה. ונשמע ונעשה. עכשיו את היסוד הזה הוא הולך להסביר. מה זה אומר? ואני חושב שיש כאן איזה עניין מאוד מאוד יסודי ועמוק. בואו תראו. קריאה זו מבוססת על סדר האירועים המתואר בפסוק. משה קורא בספר הברית, כלומר לפי רשי, מבראשית ועד מתן תורה, ומצוות שנצטוו במראה, ועל קריאה זו עונים בני ישראל, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. בפסוקים שקדמו, בני ישראל התחייבו פעמיים לעשות את כל אשר דיבר השם. ויענו כל העם יחדה ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. בסדר, הפסוק הראשון היה בפרק י' ת' פסוק ח' בפרשת יתרו, ופסוק, הפסוק השני שהבאנו, זה בפרק כף ד' פסוק ג' פרשת משפטים בסוף. בשני המקרים אומר הרב, בני ישראל מתחייבים בנעשה בלבד. ברור ההקשרים השונים של שני הפסוקים הללו מבהיר לנו על מה חלה ההתחייבות של בני ישראל בכל אחד משני המקרים. בפסוק הראשון, העם עונה למשה, הוא מתחייב לדברים שהוא מוסר מפי השם עוד לפני מתן תורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. בפסוק השני, העם עונה למשה ומתחייב להישמע להזהרות שלא לעלות בהר סיני בעת התגלות השם. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו והעם לא יעלו. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שני ציוויים, או שתי אמירות של משה, והעם מגיב פעמיים בשתי דרכים. לעומת פסוקים אלו, חשוב לשים לב לכך שההתחייבות ונשמע שמוסיף העם בפסוק שבו אנו עוסקים, היא לקריטת ברית על התורה. זאת אומרת, הרב אשכנזי מדייק ואומר ששתי הפעמים שכתוב ונשמע, שתי הפעמים שכתוב נעשה, זה היה על, תסתכלו עוד פעם בפסוקים, אני קורא עוד פעם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, זה בפרשת יתרו. כלומר, עם ישראל אומר, כל הדברים אשר דיברת, נעשה. לא כתוב ונשמע. בפעם השנייה כתוב, וניגש משה לבדו אל השם, ואם לא ייגש והם לא יעלו עמו, וגם שם הם אומרים נעשה. מתי הפעם הראשונה שהם אומרים נשמע? רק בפסוק שמדבר על הברית שנחרטת ביניהם. המשמעות הפנימית של הטוב מתגלה מתוך הגשמתו בעשייה. אפשר להמשיל זאת לאהבה. תסתכלו לרגע בהערה 5. הוספת ונשמע לנעשה היא תגובת העם בעת ששמעו מפי משה את ספר הברית. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אומר הרב, המשמעות הפנימית של הטוב מתגלה מתוך הגשמתו בעשייה. אפשר להמשיל זאת לאהבה. מי שמעולם לא אהב, לעולם לא ידע מהי אהבה. אבל מעשה המצווה לבדו, ללא חדוות לימוד התורה, הוא כגוף ללא נשמה. אני רוצה להתמקד רגע להסביר מה עומק הדבר כמו שאני מבין אותו. בעצם, מה יוצא פה? יוצא שהרגע שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע, זה הרגע שבו יש איזו הדדיות בין נותן התורה לבין מקבלי התורה, נכון? גם על המזבח זורקים את הדם, וגם על עם ישראל זורקים את הדם. כמו שראינו בכלי הקר, וכמו המהלך של הרמב"ן, רבותינו הספרדים. מה לומדים מהדבר הזה? אומר הרב אשכנזי יסוד עמוק, שראיתי כדוגמתו בדברים שהרב שגר כתב. זה מעניין מאוד החיבור בין הדברים, שהרב שגר כתב דבר דומה. הוא הסביר שלפעמים מגיע אדם ורוצה להכיר את היהדות, לחזור בתשובה. מה הבעיה? הבעיה היא שאדם שלא נמצא בתוך מערכת הכללים ומערכת המושגים של היהדות, מאוד קשה לו להבין את היהדות. במילים אחרות, מי שלא שמר שבת אף פעם, לעולם לא יבין מהי שבת, גם אם יסבירו לך המון 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 הסברים מהי שבת. והדבר הזה נכון לגבי כל דבר כמעט בעולם היהודי. אפשר להגיד שלהיות יהודי זה כמו לצלול לתוך מים. יכולים להסביר לך המון המון המון, מה שנקרא ללמוד שחייה בהתכתבות, אתה יכול ללמוד הרבה. אבל מי שלא קפץ לתוך המים, לעולם לא יוכל להבין מה זה אומר לשחות. הוא לעולם לא יוכל להבין מה זה אומר יהדות. ולכן יש פה פרדוקס מסוים. כי בן אדם שאומר, אני רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ואז אני אקיים את זה. אז אומרים לו, אתה לא תבין. מי שלא צלל פנימה, הוא לא יבין. מה? תקפוץ. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה נוקבת מאוד של הרב אשכנזי. איך הוא אומר פה? הוא אומר, מי שמעולם לא אהב, לעולם לא ידע מהי אהבה. מי שלא הרגיש מה הכוונה לאהוב אדם, לתת מתנה, לחבק, אתה לא תבין על מה מדובר. יסבירו לך, יגידו לך, ייתנו לך דוגמאות, משלים, זה לא משנה. מי שלא עשה, לא מבין. אבל, וזה אבל גדול, הוא מוסיף, אבל מעשה המצווה לבדו, ללא חדוות לימוד התורה, הוא כגוף ללא נשמה. מה הוא מתכוון? אם אדם מביא את המתנה, מבטא את האהבה, אבל הוא לא רוצה להעמיק את הקשר בעוד ועוד ועוד אהבה והבנה למי אתה נתת את המתנה ומה טיב הקשר ביניכם, זה גם חסר. זאת אומרת, האהבה היא בעצם תמיד תמיד פעולה שכוללת שני מימדים. מימד אחד זה לעשות. ומימד שני זה להבין אחרי שעשית את משמעות הקשר. אני אנסה להסביר את זה בעוד דרך. זה כמו שבן אדם שמכיר בחורה, והם יוצאים ונפגשים ומדברים, עד שלא חיים באמת באמת ביחד, אתה לא מבין באמת מה משמעות הקשר ביניכם. אתה לא מבין, לעולם לא תבין. למה? כי רק חיים משותפים הם חיים, אפשר להגיד, זה כמו לצלול לתוך המים. אבל אחרי שצללת לתוך המים, עכשיו אפשר להבין. אחרי הנעשה, אפשר לשמוע. וזה סוד מאוד 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 גדול, שבשביל לעשות, אפשר להגיד ככה, כמו שראינו לפני כן, בשביל לשמוע, אתה חייב לעשות. אבל ברור שאתה חייב גם בהתחלה קצת לשמוע, בשביל לעשות, אתה צריך להבין. בשביל לעשות בהתחלה אתה צריך להבין קצת, אבל אחרי שאתה עושה, אתה מבין הרבה הרבה יותר. בואו נחזור עוד פעם על הפסקה האחרונה. לעומת פסוקים אלו, חשוב לשים לב לכך שההתחייבות ונשמע שמוסיף העם בפסוק שבו אנו עוסקים היא לקריטת ברית על התורה. עכשיו למה? למה דווקא בפסוק הזה מופיע ונשמע? לפי מה שהסברנו, לפי הכלי הקר, זה מובן. כי זאת הפעם הראשונה שיש איזו הדדיות בין הנותן לבין המקבל. עד עכשיו היה רק נתינה מצד הקדוש ברוך הוא. זאת הפעם הראשונה שעם ישראל אומר, אוקיי, יש פה שני צדדים, ואנחנו גם רוצים להשתתף בצד השני. אז לפי הכלי הקר, בהתחלה מה עם ישראל אמר, יש פה חצי, אז כנראה אתה הולך לצאת לנו עוד. אז כל אשר תאמר, נעשה וגם נשמע בהמשך. משה רבנו אומר, לא, קיבלתם את הכל. אתם החצי השני. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים פה? שעם ישראל היה מוכן לשמוע אחרי שהם קיבלו כבר. והקבלה הופכת את השמיעה למשהו יותר משמעותי. תעברו בבקשה לעמוד השני. יש כאן איזה העמקה קטנה של היסוד הזה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב בשיר השירים? פסוק, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו נעשה לנשמה. בסדר? אותה גמרא במסכת שבת. רבינו תם, בתוספות שם אומר הרב, מקשה, והרי אנו רואים שעץ התפוח אינו שונה משאר עצי הפרי. הוא מוציא את עליו לפני הפירות, בסדר, זהו, הקושייה מהמציאות. וכך הוא מתרץ. התפוח המוזכר בפסוק הוא האתרוג, כפי שמבואר בתרגום הארמי. תסתכלו בתרגום, בתרגום לשיר השירים. היכמה דייהי ומשובח אתרוגה בעיני אילני סרק. משובח הוא האתרוג בין אילנות הסרק. כלומר, כתפוח בעצי היער, זה לא תפוח אלא אתרוג. אומר רבנו תם, התפוח המוזכר בפסוק הוא האתרוג, כפי שמבואר בתרגום הארמי. פירותיו של עץ האתרוג נשארים על העץ גם לאחר נשירת העלים. וכאשר צומחים עלים חדשים, נראה שהפרי קדם לעלים. זאת אומרת, אדם מסתכל ורואה את הפרי שנשאר על העץ, וגם שצומחים עלים חדשים, זה נראה כאילו כבר הפרי קדם לעלים. יפה. אומר הרב אשכנזי, וכך הדבר במצוות, ההבנות והמשמעויות החדשות שלהן, של מי? של המצוות, המתחדשות מדור לדור, צומחות בצל שמירת המצוות בסגנון הישן של התקופה הקודמת. הייתי אומר ככה, יש מתח בסיסי שקיים בכל דור ביהדות. כשאתה עובר לתקופה חדשה, אז האדם אומר, רגע, כל הדברים שאנחנו שומרים פה הם פרימיטיביים, כי זה היה פעם, נכון, אבל עכשיו זה לא כל כך רלוונטי. בן אדם אומר לעצמו, תפילין, מה המשמעות של תפילין בעולם מודרני? או בן אדם אומר לעצמו, לא יודע, כשרות, מה המשמעות של הכשרות, או שבת, כל מצווה אפשר לא להבין אותה. אומר הרב אשכנזי, צריך לדעת שכשאתה, וכאן אנחנו נכנסים בעצם למשמעות המושג עברי, בתורה של הרב אשכנזי. מה זה העברי? אז אחד מהפירושים של העברי זה מי שיודע לעבור מתקופה לתקופה. בסדר, יש בעצם שתי בעיות יסוד שהרב אשכנזי מדבר עליהם הרבה מאוד פעמים. בעיית יסוד אחת זה שהאדם לא ידע לעשות את המעבר לתקופה החדשה. מה שהופך אותו להיות איוב. נכון? הצדיק המיוסר. למה הוא מיוסר? כי הוא בעצם הצדיק של השלב הקודם, שלא עשה את השלב הבא, ולכן הוא סובל. הוא לא סובל בגלל המעשה הפרטי שלו. הוא צדיק. מה הבעיה שלו? שהוא לא עשה את המעבר הזהותי לשלב הבא. אז הרב אשכנזי אומר, ברור שיש דבר כזה שנקרא לעבור לשלב הבא. אז מה הבעיה שיכולה להיות עם האדם שעובר לשלב הבא? שהוא זורק את כל הטוב שהוא לקח איתו מהשלב הקודם. ואז היהודי החרדי, נגיד שרוצה לעשות את המעבר לשלב הבא, אומר, הרבה מצוות יש לי, אבל המצוות האלה זה כבר של השלב הקודם. זה הצדיק של השלב הקודם, אז הוא רוצה להוריד את המצוות. אומר הרב אשכנזי, לא ולא. זה לא המעבר שמבוקש. המעבר שמבוקש זה לקחת את המצוות שהיו, את האתרוג שנמצא על העץ, ולתת לו עלים חדשים, משמעויות חדשות, לשמוע טעמים חדשים במצוות הישנות. אבל זה באמת שלב מאוד קשה, כי כשהאדם עובר לשלב הבא, המצוות בעצם מאבדות את המשמעות הקודמת שלהם. אז זה מאוד קשה להחזיק בהם. אומר הרב, צריך להחזיק. זה מה שמיוחד בעם ישראל. שהוא מקפיד על הנעשה, גם שהנשמע עדיין לא יתעדכן לגמרי. בוא נראה את זה עוד פעם. כך הדבר במצוות. ההבנות והמשמעויות החדשות שלהן, המתחדשות מדור לדור, צומחות בצל שמירת המצוות בסגנון הישן של התקופה הקודמת. תסתכלו בהערה למטה. משמעות המצוות, זה אליעזר שרקי יוסיף, משמעות המצוות מתעדכנת מדור לדור. מדור האבות לדור הבנים. הדבר נכון ביתר שאת בדור הגאולה במדינת ישראל, שבה התגלו במצוות משמעויות וממדים שונים משהיו להן בגלות. אך המשמעויות החדשות הללו נבנות בהדרגה, ללא ניתוק, בצל ובחסות המשמעויות הישנות. אולי לכך רומז סופו של הפסוק בשיר השירים, בצילו חימדתי וישבתי ופיריו מתוק לחיקי. כלומר שהעלים הם אלה שמוסיפים את הצל. בצילו חימדתי וישבתי ופיריו, הפרי שכבר החזקתי בו, מתוק לחיקי. כלומר, המתיקות של הפרי נובעת מהטעמים החדשים שמתווספים מדור לדור. אבל כמו שאמרתי, הסכנה היא שבן אדם, בגלל שהוא צריך לעבור את התהליך הזהותי, הוא יזנח לגמרי את הזהות הקודמת. והרב אשכנזי אומר שהעברי, הסוד שלו, זה שהוא תמיד משמר משהו מהגרעין של הזהות שלו, גם כשהוא משנה אותה. הוא לא משנה לגמרי, רפורמים, ולא נמצא בסטגנציה ואיבון, כמו התפיסה החרדית, שבעצם שומרת משהו מבלי לעדכן את הגרסה. היכולת הזו להחזיק את שני הממדים, זה סוד העברי. שנזכה בעזרת השם להחזיק בשני הממדים, גם נעשה וגם לשמוע את ההערות החדשות. אמן, וכן יהי רצון. תודה רבה, בשורות טובות, יישר כוח גדול.